תראו, אני בזמן האחרון מאוד עסוק, וללמד ליקוטי מהר"ן דורש הרבה שעות של הכנה, זה לא בדיחה בכלל, זה לפעמים דורש גם שעות של כתיבה. זה ספר לא פשוט, ואני עכשיו לא יכול לעשות את זה, גם קשה לי מאוד. אז אני החלפתי ספר. האלטרנטיבה שלי הייתה לשים פה מישהו אחר במקומי. אז אני החלפתי ספר, הבאתי את הדרך המלך של הרבי פסצנה. זאת אומרת ככה, זה ספר שאפשר ללמוד אותו וצריך ללמוד אותו, הוא לא חומר קריאה, אני לא הולך למרוח. אבל מצד שני, זה נכון שליקוטי מהר"ן הרבה יותר דרוש שיעור מאשר בספר כזה. בספר כזה אפשר איכשהו להסתדר לבד. זה ייקח קצת יותר זמן, אבל אפשר להסתדר, לא חייבים שיעור. אבל זה מה שאני יכול לתת כרגע, ואני פשוט, אני אומר את האמת, עשיתי את זה בגללי. לא בגלל שכך צריך, אבל אין לי ברירה פשוט. אני לא יכלתי, אין לי את האפשרות לתת כל כך הרבה זמן. אתם לא רואים את זה. לכם זה מובן מאליו, זה זורם ככה, אבל זה לוקח המון זמן. אז את זה נקרא לאט לאט מההתחלה. אני מקווה ששבוע הבא יהיה כמה ספרים. אולי מישהו יתנדב לעשות כמה צילומים. פשוט מההתחלה, בראשית, תפריש צדיק. ההתחלה של הספר. לפני זה יש הוצאות שיש משהו בכתב רש"י, אז זה לא, זה של מחבר אחר. זה לא קשור לספר. זה קטן, אז הם הדפיסו את זה ביחד. התחלה של בראשית.
בראשית
תפריש? מה?
איך תפריש?
צדיק. תפריש צדיק אמרתי. פשוט בראשית תפריש צדיק. בראשית ברא אלוקים, הוא מתחיל עם דבר מאוד מאוד ידוע. פירוש רש"י ז"ל, בראשית בשביל התורה, או בשביל ישראל שנקראים ראשית. יש שני דברים שכתוב עליהם, שהתנ"ך מציין אותם כראשית. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו לישראל, והשם קנני ראשית דרכו, זה כתוב על התורה, בספר משלי. אז בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית, אז כל העולמות נבראו. אנחנו עוד נרחיב על זה יותר בהמשך, נגיע לזה. זה עצמו תורה שלמה. המאמר חז"ל הזה, שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל ובשביל התורה, זה דבר שצריך הרבה להתבונן בו, אבל נראה קודם מה כתוב בפנים. ואז הוא שואל שאלה, נבינה ונבינה, הלא יש עוד דברים שכתוב בהם ראשית. כתוב בראשית ממלכת יהויקים, כפירוש רש"י, רש"י מביא את הדוגמה הזאת לצורך דקדוק. וכן נבינה את קושיית רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, זה אחד מהמדרשים הכי מפורסמים בעולם. רש"י מביא אותו בתחילת התורה, למה התחילו את התורה מהסיפורים ולא מהמצוות, ואומר בשביל לבסס את הזכות על ארץ ישראל. זה מה שרש"י אומר. ולמה לא יתחיל בבריאת העולם שקדמה לנתינת המצווה של החודש? טוב, אפשר להאריך בקטע הזה, ויש תירוצים על זה, ויש כל מיני דיונים במפרשים על הקטע הזה במדרש. זה לא כדאי עכשיו להיכנס לזה. אמנם, איתמר בעל שם טוב זכרונו לברכה, על הפסוק מציץ מן החרקים, שכשאדם בא לעשות עבירה או דבר מכוער חס ושלום, נופל עליו יראה, והוא אומר, הלוואי שלא יראני אדם, כדאית בגמרא. בגמרא כתוב, תדע, כשאדם עובר עבירה, הוא אומר שלא יראני אדם. זאת ההתלבשות ניצוץ אלוקות. היראה הזאת שהוא מפחד שאנשים יראו אותו, זה בעצם הוא ירא מעת השם. שהוא יתברך מצמצם את יראתו על האדם, לשומרו מן הדבר המכוער. הקדוש ברוך הוא ממשיך לו יראה, הוא מצמצם את השפע שלו, דרך צינור של יראה, והבן אדם מקבל יראה, ככה אומר הבעל שם טוב. והאדם אינו יודע שהשם יתברך מביט אתה עליו במידת יראתו. הוא לא מבין שהשם מסתכל עליו. כשהשם מסתכל, המשמעות של זה זה שהוא נותן שפע. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מקבלים אינפורמציה. השם יתברך אף פעם לא מקבל, הוא תמיד נותן. אז כל הביטויים שמדובר, ראייה, שמיעה, נחת רוח, כל הדברים שאצלנו זה קבלה, אצלו זה נתינה. הקדוש ברוך הוא מאציל ראייה, והוא קורא לעצמו רואה כדי שאנחנו נוכל לראות. זה ברור? אחרת אין מקום לביטויים האלה. וכשהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו דרך מידת היראה, זה אומר שהוא נותן עכשיו לאדם התעוררות של יראה. ועל זה, זהו מסביר בפסוק, מציץ מן החרקים. כשמסתכלים דרך חרך, אז הבן אדם שעומד ומציץ עם העין דרך החרך, לא רואים אותו. הוא רואה אותנו ואנחנו לא רואים אותו. ועל זה כתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא, הנה זה, בעל התניא אמר, זה כלי וענווהו. זה כלי וענווהו, הוא עומד אחר כותלנו, אחרי הכותל שאנחנו בנינו. אנחנו לא רואים אותו, הוא מסביר את זה בהמשך. אנחנו לא רואים אותו כי אנחנו לא רוצים לראות אותו. אבל הוא מצידו, הוא מסתכל עלינו, ודרך החרך הוא מסתכל ככה, ואנחנו חושבים שחבר מסתכל עלינו, אז אנחנו סוגרים דלת שהוא לא יראה אותנו. כן? זה ברור? והוא מסתתר ואומר, הלוואי שלא יראני האדם. עד כאן לשונו הקדוש של הבעל שם טוב. עכשיו בואו נראה איך הרבי מפיאסצנה מלמד שיעור בדברי הבעל שם טוב. זה נראה, אחרי שקוראים את הכמה שורות שלו, זה נראה עוד פעם אחרת. כי השם יתברך הוא לאלה מכל שמהן וכינויין. השם יתברך הוא למעלה מכל השמות ומכל הכינויים. זה גם מדרש. שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא במצרים, בפרשת שמות, וכי אומרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? אז כתוב במדרש שהשם אמר לו, לפי מעשיי אני נקרא. כשאני דן את בריאותיי, אני דן אותם. זה שם דין. אז אני נקרא בשם אלוקים. כשאני מרחם על בריאותיי, אני נקרא בשם הוויה. כך כתוב שם. אז זאת אומרת, לפי מעשיי אני נקרא. הקדוש ברוך הוא נקרא לפי המעשים שלו. אבל אם לא לפי המעשים שלו, אם היינו רוצים לתאר אותו לפי עצמו, לא היינו יכולים להגיד שום שם. שום שם לא מתאים. שם זה תיאור. גם שם שהוא לא תיאור, הוא תיאור. יש, שולחן זה תיאור. ראובן זה לא תיאור. אבל על כל פנים אני יודע שזה אדם. אז זה גם מתאר משהו. אלא אם כן יחליטו לקרוא בשם הזה לעוד כל מיני דברים. אבל בדרך כלל, השם מגלה לי משהו. על אודות הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנחנו לא יכולים לדעת כלום. אנחנו יכולים לדעת על ההנהגה שלו, על הגילויים שלו, אבל לא עליו. הוא לא מתגלה. אנחנו לא יכולים להקיף אותו בתודעה שלנו. ברגע שנקיף אותו בתודעה שלנו, התברר לנו שכל המציאות שלנו זה מה שהוא מקיף אותנו בתודעה שלו. ואז אנחנו לא נהיה, אנחנו נהיה חלק מהמחשבה שלו. ולכן אנחנו לא יכולים להקיף אותו. אז הוא למעלה שם וכינוי, זאת אומרת, איכשהו לקטלג, להקיף, להסביר, להראות משהו. והוא לאלה מכל שמן וכינויין, הוא משגיח בישראל אשר בעולם הזה על ידי מידותיו הקדושות. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא שומר, איך אנחנו אומרים בשיר למעלות, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא שומר, כתוב שם בלשון יחיד, שומרך. הוא שומר כל אחד ואחד. הוא משגיח על כל אחד ואחד. הוא מלווה כל אחד ואחד. זה הרמז בהשם צילך. צילך זה גם ביטוי של ליווי. לכן כל מידותיו נמצאות בעולם. איך נמצאים בני ישראל? הם נמצאים בתוך העולם. אם השם משגיח עלינו עם כל המידות שלו, אז כל המידות שלו נמצאים בעולם. רק שהן נסתרות מן האדם. מדוע הן נסתרות מן האדם? אז הביאור הקונבנציונלי הוא שהן נסתרות מהאדם כדי שיהיה בחירה. אם הן יהיו גלויות, אם האדם מרגיש את הנוכחות של השם ככה, כמו שהוא מרגיש את הנוכחות של, של משהו שהוא מחזיק ביד, אז לא הייתה לו בחירה. זה הביאור הרגיל, אבל כאן הוא מוסיף עוד נקודה. את הכותלנו שאמרנו קודם, שזה כותל שאנחנו בנינו. הן נסתרות מן האדם מפני שהאדם מסתיר אותה. למה האדם מסתיר אותם? זה גם פסוק, הכל כתוב. או בתנ"ך או במדרשים, הכל כתוב. איוב אומר, אימתך אל תבעתני. אסר ידך ממני. אימתך אל תבעתני. במילים אחרות, אני לא רוצה את חוויית הנוכחות שלך. יותר נוח לי כשאתה נעלם. כן? זה מפחיד אותי. יכול להיות גם, לא רק שזה מפחיד אותי, זה גם לא מאפשר לי להתנהג כרצוני. זאת אומרת, הבן אדם לא רוצה שישאר, יש ככה, צריך להבין את זה. צריך להבין את זה יותר נכון. יש כמה דרגות בחוויית הנוכחות של השם. קודם כל יש עניין של השגת הרוממות, שזה למעלה מהכלים שלנו. כל אחד יכול להשיג כמה שהוא יכול, אבל כתוב שלפני כל תפילה צריך להתבונן ברוממות האל ובשפלות האדם. זה כתוב בשולחן ערוך. נו, בסדר. כל אחד כמה שהוא מסוגל. השגת הרוממות האמיתית היא נעלמה מאיתנו. אבל בשולחן ערוך כתוב גם שיביתי השם לנגדי תמיד. וזה כתוב בהתחלה, זה לא כתוב לפני תפילת עמידה. זה כתוב בבוקר איך שפותחים את העיניים. לזה כל אחד יכול להגיע. לזכור שהשם פה, זה כל אחד יכול להגיע. זה מינימום, זה התחלת עבודה של היהודי, לא לשכוח את השם. עכשיו, יש בזה שלוש אופנים. בנוכחות, בתחושת הנוכחות של השם. זה יכול להיות תחושת נוכחות, פשוט כמו שאני מרגיש שעכשיו שלמה פה, או רן פה. ככה, ממש ככה. כמו שאני מרגיש את הקיר. זה צד אחד, טוטלי לכיוון אחד. יכול להיות אפשרות אחרת שאני צריך לעבוד על זה בשיניים ובציפורניים בשביל להרגיש את הנוכחות של השם, וזה כל הזמן יברח ממני. ואני בשום אופן לא יכול להשיג את זה. אני רודף אחרי זה ואני לא משיג את זה. רק לרגעים, לפעמים, כאילו אולי ביום כיפור, בתפילת נעילה, אז רגע אחד אני מרגיש. ויכול להיות מצב באמצע. והבן אדם נברא עם המצב באמצע. המצב באמצע תלוי בבחירה שלו. אם הוא מחפש ושואל ומבקש ומנסה להיזכר, בפרט מתי שהוא משתמש עם הדיבור, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהרבה פעמים בן אדם, אם הוא לא שומע ולא רואה, אז הדברים הופכים אצלו כאילו הם בחלום באיזשהו מקום. כאילו הם בדמיון. דיברנו על זה, נכון? מי שלא היה פה, לא יכול לזכור. מי שכן היה. הזכרנו דבר כזה. אם בן אדם נמצא במקום שלא מדברים על משהו מסוים, הוא בלי חשמל. בן אדם חודשיים בלי חשמל, שנתיים בלי חשמל. אין חדשות, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין טלפון, אין כלום. לא יודע, אני זוכר את עצמנו, היינו בצבא, אז היינו במקום רחוק והרבה זמן, וכל הזמן ראינו רק רכבים צבאיים. פעם הגיע לשם אוטובוס, אז אחד מהחבר'ה צעק בקול, חבר'ה, הנה אוטובוס של בני אדם. זה היה נראה לנו כאילו מין, שכחנו שיש דבר כזה. והזמן שם הוא לאט, כי עובדים קשה כל הזמן, ו רוצים שזה ייגמר כבר, אז הזמן זוחל עוד יותר לאט. אז זה כאילו, כאילו הדבר לא קיים. הנוכחות של השם יתברך, כל זמן שזה לא מגיע, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. האמנתי כי ידבר. אם מדברים, אם שומעים את זה דרך האוזניים, מה שהפה מדבר, אז זה מתחיל להיות חי. אם לא שומעים את זה דרך האוזניים, אם נותנים לזה רק לעבור במחשבה, כתוב בזוהר הקדוש, הרהור לא עביד מידה. הערעור לא פועל בנפש. מה שפועל בנפש זה הדיבור. או הדיבור, או איזו מחשבה מאוד עמוקה של להעמיד דברים על דיוקם בצורה של דמיון מאוד עמוק, מאוד, לא לדמיין תמונה, אסור לדמיין תמונה, אבל לדמיין רגש, לדמיין קרבה בצורה מאוד עמוקה, או לדבר. אם אני מדבר איתו, אז הוא קיים עבורי. האמונה יש לי גם אם אני לא מדבר איתו. אבל האמונה הזאת היא מין מטריה כזאת שאני יכול לא להתחשב בה גם כן.
יש מקומות שהאדמור כן כותב לדמיין איזה כיסא גדול.
כן, כן, הוא מדבר על מקרים מיוחדים, אבל זה לא השיטה. זה לא השיטה, זה עזרה ראשונה, מה שנקרא. והוא מתנה את זה בזה שבן אדם ידע שזה דמיון שווא. זה לא הדבר האמיתי. אם הוא חושב שזה אמת, אז הוא יבוא לו. גם בגמרא כתוב, בתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך. אז תלוי, כל אחד לפי העניין שלו. אבל על כל פנים, אתה צודק, על כל פנים, ברגע שזה מגיע בדיבור, אז הבן אדם יכול, יש לו את הבחירה, הוא יכול להחיות את האמונה הזאת שהשם הוא פה, וכשהוא מדבר עם השם, הוא צריך להרגיש כמו שהוא מדבר עם השם, כן? לא צריך להוסיף על זה שום דבר, כן? השם יתברך. הוא מדבר עם השם, הוא לוחש לו באוזן, הוא מדבר ישירות איתו. בלי סגנים, בלי מנכלים, בלי לשלם שוחד לשומר הסף. בלי, לא, זה הקדוש ברוך הוא. לאלה מכל העלמין ותחות כל העלמין. איך כתוב שם? מרום וקדוש, אשכון את דקה ושפל רוח. אז יש את הבחירה, ובמצב הזה אנחנו נמצאים, פחות או יותר אנחנו נמצאים במצב הזה, שאם אנחנו רוצים, אז יש לנו את הנוכחות של השם יתברך. ואפשר להתחזק בזה כל יום, עם דיבורים, עם ניגונים, עם מה שלא יהיה, ואחר כך נשאר משהו לכל היום כולו, עד היום הבא. וככל שעושים את זה בצורה יותר אינטנסיבית, יותר קבועה, אז נבנה יותר, זה באופן אחד. אפשר גם להזניח, אבל כשמזניחים, אז גם כן לא מאבדים את האופציה להתחיל להתחדש מחדש. זה לא הולך לאיבוד. אבל יש לפעמים שהבן אדם מדחיק את הנקודה הזאת, והוא בעצמו בידיים יוצר מצב שהוא יצטרך לחפש, שאם הוא יחזור בו וירצה לחפש, הוא יצטרך לחפש, כמו שאומרים, קשה וכואב, והוא לא יצליח, זה ילך לו קשה. למה הוא מדחיק? כי כרגע יותר נוח לו ככה, הוא לא חושב מה יהיה מחר, הוא לא חושב שהוא בעצמו יתחרט. כרגע יותר טוב לי שהוא איננו, אז הוא לוקח, הוא שם על זה מין, הוא שם מין סוגריים מנטליות על כל הנושא הזה, זה כאילו טאבו, על זה אסור לדבר. הוא מצנזר את זה עוד לפני שזה מגיע למחשבות שלו. וזה גם פסוק. זוכרים פסוק ביחזקאל, הס כי לא להזכיר בשם השם. כן? יש בתנך פעמיים הס. פעם אחת זה והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל בשר. היו קהילות שזה היה כתוב על הפרוכת, בבית הכנסת, על הפרוכת של הספר תורה. ויש הס הפוך, שהס כי לא להזכיר בשם השם. שבן אדם לא מרשה לעצמו להזכיר את שם השם, ואז כדי שהוא יוכל להמשיך לעשות מה שהוא רוצה. זה נקרא, זה מה שהוא מתכוון, שהאדם מסתיר אותה. הקדוש ברוך הוא מסתתר חלקית, כדי שנוכל לגלות אותו עם הבחירה שלנו, ושזה לא יבוא לנו בעל כוחנו. אבל האדם מסתיר בהמשך עוד הסתרה, והסתרה שבתוך הסתרה. הוא מסתיר הסתרה כזאת שאפילו כשהוא כבר רוצה להוריד את ההסתרה מאוד קשה לו. לכן, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא נמצאות בעולם. רק שנסתרות מן האדם, מפני שהאדם מסתיר אותם. השבא לפגוע בהם, זאת אומרת, הוא מסתיר אותם כי הוא לא רוצה לחשוב על זה, יותר נוח לו ככה. אבל יש לפעמים שהוא לא סתם מסתיר אותם, אלא שהוא הולך לחטוא. זה כבר רמה יותר נמוכה. הוא הולך לרדת עכשיו למרות בקדוש ברוך הוא. לא רק להסתיר מבחינה הזאת שלא להזכיר את שם השם, שהוא לא רוצה להיזכר, הוא לא רוצה שיפריע לו להרגיש נוח. רק הוא רוצה למרות בקדוש ברוך הוא. באותו רגע הוא רוצה לחבות מידה מן המידות. הוא רוצה כאילו, וגם זה פסוק. זה פסוק שאנחנו מזכירים אותו ביום כיפור במוסף, בסדר עבודה ליום כיפור, שהוא מתאר את הדורות הראשונים, אז זה פסוק באיוב. ויאמרו לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצו. ושבן אדם לא סתם השכיל לו להזכיר בשם השם. הוא יודע את ריבונו ואומר, אני לא מתחשב, אני לא רוצה, אני עכשיו רוצה לעשות מה שאני רוצה. אז הוא בא לחבות מידה מידות, היא מתעוררת מתוך לבושה. היא מתעוררת מתוך הסתרתה, הוא רוצה לומר. אז פתאום היא מתחילה פתאום להתעורר. הוא לוחץ יותר מדי, הוא רוצה להסתיר יותר מדי, אז המידה מתחילה להתעורר פתאום. נותרת ריאקציה. וכשבא לחבותה, למשל, גחלת עוממת, כיוון שמחוסה באפר, אין אדם יודע שיש אש לפניו. כן, יש איזה פינה אחת בחצר שיש הרימה של אפר. וכשבא לחבותה במים, הוא לא מתכוון לחבות, הוא לא יודע שיש שם אש. אבל יש לו מים לא נקיים, אז איפה לשפוך אותם? אפשר בין כה מלוכלך. פתאום הוא שומע, מה שומעים שעל גחלים לוחשות? כזה צס, כזה, מין, כאילו שאש קיבלה מים, כן? היא מרתיחה ומשמיע הכל. הוא לא יודע שיש פה משהו. אבל ברגע שהוא ניסה לחבות את זה עד הסוף, אז היא מצייצת, היא מראה לו שהיא קיימת. רק שמה בגשמיות, אז הוא באמת מחבא אותה. ברגע הזאת, האש מוציאה את הנשמה שלה, אז היא עושה צעקה, אבל אחרי זה אין אש. אבל ברוחניות, זה לא חלק מהיכולת של האדם לחבות את האש הזאת. האש הזאת תמיד קיימת. אש אל מעלה שאין המים מחבים אותה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישתפוה. כן, מידות הקדושות נמצאות בכל דבר בעולם ובאדם, רק שמחוסות בהאפר, באיזה אפר, שדרך האדם עליהן בשטויות ובהבלים, שראשו וליבו של האדם מלאים. הוא מסתובב בעולם, הראש שלו מלא שטויות, הוא לא מנסה להיזכר בקדוש ברוך הוא, ושזה קצת מטריד אותו, אז הוא מדחיק את זה, הוא שם את זה איזה מין, אין כניסה, המחשבה הזאת לא נכנסת לו במוח. אז כל המידות הקדושות העליונות, החסד, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד, היסוד, המלכות, הכל נמצא לו בנפש, הוא לא מרגיש שהם קיימים בכלל. הוא מרגיש את החסד של קליפת נוגה ואת הגבורה של קליפת נוגה. כל מה ששייך לקדושה הוא לא מרגיש. כאילו איננו. וכשבא לעשות דבר מכוער, שזה גם אליבא דה קליפת נוגה לא מתאים לעשות דבר מכוער, כן? זה לא מתאים גם אליבא, כמו שאומרים, של בלבטיות בינונית, איך אומרים, דתי לייט, משהו כזה, כל מיני שמות, בכל שם וצורה שנגדיר את זה, אבל הוא הולך לעשות דבר מכוער. שהוא עניין סילוק שכינה מקרבו. הרי באותו רגע שיהודי עושה חטא, אז אין גילוי אלוקות בנפש שלו בכלל, לא רק שאין בהכרה גילוי אלוקות. כל הנפש, כל הצד האלוקי שבקרבו מצטמצם לנקודה אחת, בעצם אם הייתה יכולה, הייתה פורחת ממנו באותו רגע. לא הייתה נשארת הנשמה הקדושה. רק לא נותנים לה. מן השמיים לא נותנים לה. אבל היא מצידה, אין לה מה לחפש שם. אבל אז מתעוררת המידה. ברגע שזה נלחץ יותר מדי, מתעוררת המידה והאיש מרגיש יראה. עכשיו, איך זה מתעורר? זה, צריך להסביר את זה קצת. איך זה באמת מתעורר מתי שלוחצים יותר מדי? יש סיפור. לפעמים בחסידות עם סיפור אפשר להסביר יותר מה שעם כל ההסברים שבעולם. יש סיפור שהבת של רבנו, עודל, היא חלמה פעם חלום. היא חלמה ש... אבא שלה צריך להגיע לאיזה בית מדרש. וכל החצר וכל הבית מדרש מלאים עיגולים של אנשים שמתלהמים וצועקים, מה אם הוא יבוא לכאן, אנחנו לא ניתן לו, בשום אופן, לא ניתן לו. ואז הוא מגיע, בחלום הוא מגיע, והוא נכנס בפתח של החצר, אז העיגול הראשון שהוא עובר לידו פתאום מתפרק. ואחרי זה הוא נכנס יותר, אז עוד עיגול מתפרק. אחר כך הוא נכנס לתוך הבית מדרש. בסוף כולם נהיים ילדים טובים וזה, והוא לא מדבר איתה מילה. אז היא הלכה, היא סיפרה, רבנו כבר היה בגן עדן, הרבה שנים. היא הלכה, סיפרה את החלום שלה לרבי נתן. רבי נתן אמר לה, אומרים בשמו שני דברים, אבל דבר אחד הוא אמר בטוח מתי שהיא סיפרה את החלום. הוא אמר שרבנו, זה העניין של רבנו, ככה מתפקד בעולם, ככה. בהתחלה כולם נגד, וככל שמתקרבים יותר ורואים אותו, אז כאילו זזים הצידה ולא מתנגדים יותר. מתנגדים מרחוק, מתנגדים כי לא מכירים. בערך דיבור כזה הוא אמר לה. אבל אומרים משמו שאמר עוד נקודה, יכול להיות שזה קשור למחלום הזה, אני לא יודע, לא יודע. להמציא הרי אסור, אפשר להמציא, אבל לא, זה לא אמיתי. זה נקודה אחרת, לא יודע, אולי זה אותה נקודה. שהוא אמר ככה, הוא אמר, רבנו מחפש תמיד שביל בצד. יש איזה ביטוי מסיפורי מעשיות, שהשני למלכות אמר, הוא ראה שביל בצד, הוא אמר, בוא נלך בשביל הזה. מפריעים לו בדרך הראשית, אז הוא הולך בשביל בצד. הוא לא מתעקש לפרוץ את החומות, כמו שאומרים. אבל אם סוגרים לו את כל השבילים, אז הוא כבר הולך ישר, הוא אמר ביטוי, אני לא זוכר איזה ביטוי, אבל הביטוי נקלט אצלי כמו מלך פורץ גדר. כן? מכירים את זה? המלך יכול להיכנס, הוא לא חייב ללכת, הוא יכול ללכת דרך הקיר, הוא יכול לשבור את הקיר. הדיבור הזה השני, הוא נוגע למה שאנחנו לומדים עכשיו בקדושה. מה פירוש? מה זה דרך צדדית? מה זה דרך ראשית? מה זה כל הדבר הזה? לכל עניין בקדושה, בין אם זה עניין אנושי, בין אם זה אדם בעל בחירה, בין אם זה יכול להיות אפילו איזה גילוי מלמעלה, יכול להיות מלאך, יכול להיות ספירה, יכול להיות כל דבר. וכל דבר כזה, אם מורידים אותו לעולמות, לעולם הזה, זה אומר שיש לו תפקיד. וכל דבר כזה נלחם על זה שיתנו לו לקיים את התפקיד שלו. לא רק בני אדם. בן אדם רואים, בן אדם אצלו זה בהכרה, הוא יכול להילחם על זה, הוא יכול להיכנע. אבל כוחות הנפש שלנו, כל כוח בפני עצמו, כוח החסד, כוח הדין, כוח הרחמים, הכוחות האלה באים מלמעלה, הם שוכנים בנפש, הכוחות של הקדושה, הם שוכנים בנפש כדי לעשות איזשהו תפקיד. וכל זמן שנותנים להם איזה דרך צדדית, הדרך הצדדית היא בדרך כלל יותר ארוכה. זה המשמעות של דרך צדדית, זה איגוף. הדרך הראשית היא הולכת ישר. הדרך הצדדית, זאת אומרת, כל זמן שהכוחות האלה רואים שהבן אדם עדיין לא פתוח ולא משתף פעולה ולא נותן להם להתבטא, אבל יש סיבה ויש טעם לחכות. יש סיכוי. אז הם מחכים. דרך צדדית לוקחת יותר זמן. אז אם יש דרך צדדית, הם הולכות בדרך הצדדית, כל המידות. אבל ברגע שהבן אדם עושה מעשה כזה שהוא מתנתק, אז כבר אין דרך צדדית. אז הם הולכים בדרך הראשית, וכשהם הולכים בדרך הראשית הם מופיעים תוך שתי דקות. זאת אומרת, אז הבן אדם מתעורר מיד. רק מה, היות שהוא מדרגה מאוד נמוכה, אז נראה לו ההתעוררות שלו, ההכרה מתרגמת את ההתעוררות שלו, שהוא פוחד ששכנים יראו אותו. אז הוא סוגר דלת. אבל בעצם ההתעוררות הזאת לא באה היא באה מהקודש. זאת אומרת, זה שרבי יוחנן בן זכאי אומר לתלמידים שלו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אז זה לא רק כמורה בשר ודם. אתם צריכים להבין שהמורה בשר ודם, הפנימיות שלו בעצם, זה מורה שמיים. ובאמת, עכשיו הוא מוסיף חידוש נפלא, שלבד לא היינו חושבים על זה. גם אהבה, לא רק יראה, צריכה להתגלות אצלו. וכל המידות, היה צריך האיש להרגיש אז. הרי הוא בא לנתק את עצמו מכל הספקטרום. גם העירה, גם האהבה, גם הרחמים, הדבקות, מהכל. אז למה דווקא העירה מתעוררת? רק כיוון, כי את כולנו פוגע אתה. אם הוא פוגע בכולם, אז כולם צריכים להתעורר. רק כיוון שהעירה היא מידה הראשונה שאדם נכנס בה, כנודע בחינת בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בתנך יש קודים לעשרת הספירות. יש ספר בשם שערי הוראה של רבי יוסף גיקטיליה, שזה בעצם מילון וערכים. על כל ספירה הוא כותב את כל השמות, את כל הכינויים בתנך שמתייחסים לספירה. נגיד, הוא מדבר על המלכות, אז המילה זאת מרמז על המלכות, המילה באר, המילה ארץ, המילה אבן, יש הרבה מילים, ולכל אחד יש הסבר כמובן. למה המילה הזאת מרמזת על המלכות? נגיד, על מידת היסוד, אז יש מילים אחרות שמרמזות על היסוד. נגיד, המילה זה מרמזת על היסוד, וזאת מרמז על המלכות. אז אני ניקח את שארון הכהן, הכהן גדול, נכנס לקודשי הקודשים ביום כיפור, אז כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כתונת בת קודש ילבש, וכולו וכולו, כתוב הבגדים שהוא לובש, הקורבנות שהוא מקריב, כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. יכול להיות גם כתוב, בכך יבוא אהרון אל הקודש, או בזה יבוא אהרון אל הקודש. אז מזה אנחנו לומדים שבהתחלה של להיכנס אל הקודש, אל כל הקדושות, הרי קודש הקודשים הוא השורש של כל הקדושות, ההתחלה להיכנס אל כל הקדושות, זה על ידי המידה שנקראת זאת. והמידה שנקראת זאת היא מידת המלכות. ומידת המלכות בנפש זה לקבל על עצמנו עוד מלכות שמיים. לדעת שאני לא המלך. שהשם הוא המלך. זה מידת המלכות. אז היות שזה המידה הראשונה שאדם נכנס בה, וזה מופיע בתלמוד. כתוב שם שבן אדם שאין לו יראה, אפילו אם הוא חכם, אז זה כמו אחד שנתנו לו את המפתחות הפנימיות, אבל את המפתחות של השער, של החצר, לא נתנו לו. אז הוא לא יכול להיכנס. כאילו כל החוכמה שלו, היא לא עוזרת לו הרבה, אם אין לו יראה. הבחינה שנקראת זאת, לכן מרגיש מתחילה את מידת היראה. והשאר נשארות עוד מחוסות ממנו. כי גם את היראה עודו מרגיש מלובשת בלבוש גס. ביראה מן האדם, שלא יראני האדם. זה ההתחלה. טוב, עכשיו ראינו איך הוא למד פירוש בדברי הבעל שם טוב. עכשיו, מה עושים עם כל זה? מה עושים עם זה? מי מתבונן ביראה זו? באיזה יראה? איזה יראה יש לו? למדנו את זה לא מזמן בלפותי מאורן, בתורה תתוו. זוכרים שדיברנו על כמה סוגי יראה, ושצריך להעלות את היראה לשורש. מי זוכר ביטוי כזה? לקשר את היראה לשורש.
יראות נפולות?
מה?
יראות נפולות?
יראות נפולות, ולהעלות את היראות הנפולות, ואפילו יראה בקדושה, גם עוד יש עניין להעלות אותה יותר גבוה. אז עכשיו, יש יראה שהיא לא סתם, היא ממש... זה דוגמה קלאסית של יראה נפולה. בעצם הוא ירא מהשם, ונדמה לו שהוא סוגר את הדלת כדי שהשכן לא יראה אותו. מה הוא צריך לעשות? צריך להעלות את היראה לשורש. ואם יתבונן ביראה הזו, ואומר עליו, השם מביט עליי, מביט אתה עליי ביראתו. יש כאן כפל משמעות מאוד מעניין. קודם כל הוא מביט עליי ביראתו, שמעתי פעם אחד מזקני החסידים שהוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, אז הוא עומד ואומר, אוי אוי, רק שהוא לא ייקשל, רק שהוא לא ייקשל. אני פוחד, אולי הוא ייקשל. אם בן אדם נזכר בזה, אז אין לו ניסיון בכלל. הבעיה שחלק מהניסיון זה שהוא שוכח את זה. אבל יש אפשרות להיזכר. אם אנחנו עכשיו בעיתות שלום, אנחנו עכשיו, כרגע, היצר הרע לא מפתה אותנו לשום דבר רע, כרגע. אז אם עכשיו אנחנו לוקחים לעצמנו את העבודה, שאם נעמוד בפני פיתוי, אז זה, נהפוך אותו מדבר משכיח לדבר מזכיר, אז יכול להיות שכשזה יגיע, זה ככה יהיה. הלא השם מביט עליי אתה ביראתו, זה אופן אחד, והאופן האמיתי יותר להסביר את זה, שהוא מביט עליי דרך, כמו שאומרים, דרך הצינור של היראה. הוא מציץ דרך החרך, הוא מציץ מן החרקים, לשון רבים. יש חרך של יראה, יש חרך של אהבה. אם אני עכשיו פוחד מהשכן, סימן שאני עכשיו עומד מול החרך של היראה. והיראה האמיתית זה ממי שעומד מאחורי החומה ומציץ עליי. הוא מתגבר, הוא מתקרב להשם ביראה זו. כמה שהוא יכול. יראה זה דבר שיש לו קונוטציה של לברוח, נכון? אבל יראת שמיים גורמת קירוב. זה לא יראה מדוב שקול, מערי במסתרים. זה יראה כמו דרך ארץ מאבא, משהו כזה. אז מרגיש יראת השם תאורה להשם בלא לבוש. אם הוא מתחזק, הוא מבין שעכשיו הקדוש ברוך הוא, דרך הפחד הזה שהוא סוגר את הדלת, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו עכשיו ממי הוא באמת פוחד, אז הוא יכול להרגיש יראה, ואת העבירה הוא ישכח כבר. הוא לא יעשה אותה. ולא יראה בלבד, רק גם שאר המידות. בסוף הוא יגיע לכל המידות. מדוע? כיוון שהסיר מעט את הלבוש ממידותיו. אז לאט לאט הוא כבר הוא כבר לא דוחה, הוא כבר לא מדחיק כל כך. הנה, הוא הסכים לוותר על ה... אני לא יודע בדיוק מה שזה היה שם, האבון שהוא עשה, אין אדם חוטא ולא לא. חז"ל אומרים שאף פעם בן אדם לא חוטא כשהוא לא מרוויח מזה כלום. הוא מרוויח מזה משהו, משהו, משהו טיפשי, משהו חכם, הוא מרוויח מזה משהו. אם הוא מסכים לוותר על המשהו הזה, אז הוא כבר לא מדחיק את המידות של הקדושה. אז יש סיכוי שזה יתגלה אצלו. למעשה מה שלמדנו עכשיו, זה מקביל, למדנו פעם לפני לא יודע כמה שנים, לא יודע מי עוד שרד מאז עד היום, למדנו תורה וב בליקוטי מורן, ושם כתוב שעיקר התשובה זה שאדם שומע בזיונו ושותק. אבל שזה מופיע במקורות, את הרמק מדבר על זה, התלמידים שלו, התלמידי אריזל מדברים על זה. אבל מה ההסבר בעצם? בפשטות. בפשטות, מה ההסבר? של שומע בזיונו ושותק זה עיקר התשובה. מה ההסבר? ההסבר הוא כבן אדם שפוגעים בי. מישהו מתנפל עליי ומבזה אותי. אני מרגיש פגוע. אבל אם רק לפני רגע עשיתי איזה שטות, ואני בעצמי מרגיש מבואס מהשטות שעשיתי, ועכשיו מישהו בא ופוגע בי, אני לא מרגיש כל כך פגוע. זה כאילו מסתדר לי, זה כאילו... אם הוא לא היה מגיע, היה צריך להמציא אותו. אם מי שיבוא, אז ייתן לי כבוד, אז אני ארגיש לו אותו. כן? זה לא, התחושה הזאת לא נשמרת הרבה זמן. אבל אם בן אדם באמת חוזר בתשובה, וחטאתי נגדי תמיד, הוא מרגיש כמה הוא פגע, אז אפילו אם מישהו 10 שנים אחרי זה יבזה אותו, התודעה של התשובה, התודעה של החרטה, אם היא קיימת בקרבו, אז יגיד מגיע לי, כן? זה מגיע לי בשביל... כמו שאומרים, זה וזה. אבל יש פירוש אחר. יש פירוש אחר. שצריך להסתכל על זה, לכאורה, על הפירוש הזה יש קושיה, יש היא כתובה במפרשים אל הליקוטי מהר"ן, בביאור הליקוטים יש קושיה. הוא שואל, איך אפשר להגיד שעיקר התשובה תלויה בגורם חיצוני? מי שיבוא ויבזה אותי, מי אומר שמישהו יבוא ויבזה אותי? וזה עיקר התשובה, שמישהו יבזה אותי ואני אשתוק, זה הוכחה שאני חזרתי בתשובה. ואם כל החיים שלי אני אעבור ואף אחד לא יבזה אותי, מה יהיה? אז הוא אומר שלא זה הכוונה, שיבוא מישהו מבחוץ ויבזה אותי, לא לזה מתכוונים. זה הרבה פעמים לא קורה, זה לא קורה הרבה. הכוונה היא שיהודי כל ערב לפני שהוא הולך לישון, עושה חשבון הנפש. והוא מסתכל טוב טוב וחבר עליו היום. וכשהוא מסתכל טוב וחבר עליו היום, אז הוא חוטף לפעמים בזיונות, מעצמו. ואז הוא יכול לשתוק, ויכול להחזיר. להחזיר זה נקרא שהוא בועט, שהוא מתייאש. הוא אומר כמו אלישע בן אבויה, עולם הבא לא יהיה לי, יאללה, נלך לעולם הזה. לא בשבילי. אני עשיתי, עשיתי, זה, זה, בסוף עוד אומרים לי שזה לא בסדר, וזה, לא צריך, די. אני לא דתי. נזרוק את הכיתה. זה נקרא שהוא שומע בזיונו ובועט. שומע בזיונו ושותק, זה שהוא אומר, אמנם, חטאתי לשם אלוקי ישראל, כזאת וכזאת עשיתי, כן? והוא מקבל על עצמו לטיב ודרכיו כמה שהוא יצליח. זה נקרא שומע בזיונו וישתוק. עכשיו, מה המשמעות של זה, שומע בזיונו הזה וישתוק? מה המשמעות הפנימית של זה? למה זה תשובה? יכול להיות שזה כמו שאומרים, זה סימן שאני באמת רוצה לחזור בתשובה, שאני לא בועט. אבל למה זה עצמו מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, הביזיון הזה? למה זה מקרב אותי? אז פה כבר יש, אחרי שקיבלנו את הפירוש הזה, שזה לא מדובר שמישהו אחר מבזה אותי. שמישהו אחר מבזה אותי, הוא לא מכיר אותי. יכול להיות שהוא מבזה אותי בביזיונות שהן לא נכונות בכלל. הוא צריך לי גנב, אני לא גנב, נו, מה, כאילו, מה, זה לא עושה לי באמת שום דבר. אבל כשאני אומר לעצמי גנב, כי אני באמת גנבתי, אז זה עושה לי משהו. אבל מה זה עושה לי? אז קודם כל זה יכול לעשות לי ייאוש, ואז אני בועט. אבל אם אני שותק, אז מה זה עושה לי? זה עושה לי שאני עומד עכשיו, אני חוטף שוק. זה מה שעושה לי. אני חשבתי שדברים, אני הרי בן אדם לא שם לב איך הוא מתנהג. הוא לא שם לב איך הוא מתנהג. הרבה פעמים אנחנו, בן אדם לחברו בכלל, אנחנו בודקים את האתרוג לפני סוכות, שלא יהיה בו כתמים ולא יהיה חים זכוכית מגדלת, טלוסקופ. לא יודע מה, מיקרוסקופ. אבל אם דורכים לשני על הראש, בכלל לא שמים לב. כאילו דרכנו על אשל עץ. אבל לפעמים קורה שבן אדם מקבל מכתב ממישהו, והוא מוכיח אותו, למה פגעת בי? והוא רואה שזה אמת. ואז הוא מסתכל על עצמו, ולא צריך לקבל מכתב ממישהו. אפשר לכתוב את המכתב לבד. ואז הוא עומד מול הדברים האלה, והוא אומר, וואי, תראה לאן הגעתי. וכשהוא אומר לעצמו, תראה לאן הגעתי, זה צריך לעורר אותו בדיוק כמו האקט הזה שהוא הולך לעשות עבירה ולסגור דלת. כמו השטות הזאת שהוא עושה, שהוא הולך לעשות עבירה אחרי דלת סגורה. אז אם הוא בוחר בטוב, זה יכול לעורר אותו, לראות, וואי, איזה טמבל אני, מה אני הולך לעשות עכשיו? ממי אני מתחבא? ואת מי אני מרמה? כאילו. אז אותו דבר, זה יכול להיות כשהוא עושה חשבון נפש נוקב ואמיתי. ואז הוא אומר, תראו לאן הגעתי, מה קורה איתי? מוכרחים לקחת את עצמם בידיים, אין ברירה, אני צריך לאסוף את עצמי. זה התשובה. התשובה זה לא זה שהוא שותק, ולא זה שהוא חוטף את הביזיון. התשובה היא שהוא הופך את הביזיון ואת השתיקה להתחדשות. הוא הופך את זה. הוא הופך את זה. עכשיו כאן זה חשבון על, כמו שאמרתי, הוא פגע במישהו, הוא דרך על מישהו. שימו לב איזה חשבון הוא עושה כאן. כאן הוא עושה חשבון, החשבון הזה הוא חשבון הרבה יותר נעדין, אבל הרבה פחות נעים. איזה חשבון הוא עושה? כי דעית בספרי קודש או בספרים קדושים, זה כתוב בראשי תיבות, שאף מי שהולך בדרך הישר, גם כן, אין להחזיק טובה לעצמו, כי הרבה מן טובו שהוא הולך בו בא מפני שמתבייש בפני בני אדם. כן? כל יום בשש בבוקר בבית כנסת, ויש לו שם מקום קבוע, והוא מתנהג יפה עם כולם, ומחייך יפה לכולם, והוא מגיע גם בשלג וגם בחורף, וגם כשיש רוח חזקה וזה. אבל מה? הוא לא חשב על זה. הוא עכשיו עשה חשבון, אז מתברר לו, הוא שאל את עצמו שאלות נוקבות, מתברר לו שהוא מגיע כל בוקר כדי שלא יתחילו לשאול איפה הוא, ושלא יגידו שהוא ירד מהדרך, או אני יודע כל מיני מחשבות כאלה. ובפרט, יכול להיות עוד יותר, בפרט מי שמרגיש בקרבו בפועל ממש פניות חס ושלום. עכשיו דיברנו על אחד שאצלו זה לא במודע, החשבון צריך לחשוף לו את זה. יכול להיות אחד כזה שאצלו זה כן במודע, הוא יודע. הוא עושה חשבון, הוא אומר לעצמו בבוקר, לא בא לי לקום, לא בא לי ללכת, אבל מה זה יגיד וזה ידבר וזה זה, אז בשביל זה הוא קם והולך. ממש כך. עכשיו כשהוא פוגש את עצמו ככה, זה מאוד לא נעים. לפעמים זה עוד יותר לא נעים מה שכשהוא פוגש את עצמו בחטא. יש איזה הסבר. והם חטא, הוא אומר, אני יודע, הייתי מוצבן, הייתי עייף, הייתי, אני לא יודע, יש לו תירוצים. אבל כשבן אדם מתכנן את החיים שלו על פניות, אין לו תירוצים. זה, הוא מכניס את החוכמה שלו שם. למרות שהוא לא חוטא, הוא עושה דברים טובים. אבל איזה פנים יש לו? עכשיו כשהוא עושה את החשבון, והוא פוחד על עצמו, תראו לאן הגעתי, גם על זה, גם על המחשבה הזאת, ראו לאן הגעתי, הוא צריך להתייחס לה, כמו שהוא צריך להתייחס לסגירת דלת שהשכן לא יראה אותי עושה עבירה. אותו דבר. כמו ששם אני צריך לדעת שבעצם אני לא פוחד מהשכן, אני לא פוחד על התדמית החברתית שלי, אני פוחד מהשם יתברך. אותו דבר פה, אני לא פוחד לאיזה מדרגה רוחנית הגעתי, כי אני רוצה להיות בעל מדרגה ונפלתי, כאילו. לא זה מה שמטריד את הנשמה שלי. זה מטריד אותה, יש לי נפש בעמית שגדלה בגן דתי, אז זה מטריד אותה. אבל זה לא מטריד את הנשמה שלי. את הנשמה שלי מטריד שהיא עומדת מול הקדוש ברוך הוא, והיא מתביישת. צריך להתבונן כנל שזה הכל הבטת השם שמביט בו, ומתלבש ראיית השם בלבוש של פנייה ויראה. אז אני פוחד, אני פוחד על המצב הרוחני שלי, אני פוחד על מה יגידו עליי, אני פוחד פחד כפול, אני גם פוחד מה יגידו עליי, ואני פוחד מה יהיה איתי, כי כל העירת השם שלי זה רק בגלל שמה יגידו עליי. זה הולך לכאן ולכאן. וכל הפחדים האלה זה הכל שטויות, בעצם אני פשוט ירא מהשם. ואני צריך לעורר את הנקודה הזאת, ברגע שאני עורר את הנקודה הזאת, אני מעלה את כל העירות האלה לשורש, ואז, כן, זה יכול להיות הסבר טוב בתורת התוו שם, תור דוגמה, כי שם הוא לא מביא דוגמאות. זה מתלבש בלבוש של פנייה ויראה למור עלו אנשים רואים אותי. וכשידע זאת, יוכל להסיר את הלבוש ולראו לפני השם. אם הוא יודע את זה, אז הוא יכול לקלף את הלבושים האלה ובאמת לחזור להיות ירא מפני השם. גם לסגור את הקונפליקט בנפש, שמה שיש לו בהכרה ומה שיש לו בפנים, שזה יהיה אותו דבר. לכן, ראשית כל, צריך הישראל לדעת שהשם יתברך אינו מתנהג עמו כמו שהוא מתנהג עם השם. זה צריך לזכור ולשנן, זה צריך להיות מנטרה. השם לא מתנהג איתנו כמו שאנחנו מתנהגים איתו. אנחנו נסים לברוח ממנו, לתת לו את הגב. הוא הולך אחרינו כמו אמא רחמנייה שהולכת אחרי ילד שהתלכלך. הוא אף פעם לא עוזב אותנו. ואף שהוא יתרחק ממנו, אפילו שהאדם יתרחק מהקדוש ברוך הוא, השם קרוב אליו. הוא מצמצם את מידותיו לכל ענייניו. ובכל דבר שבא לפני האדם, אין במחשבה, רצון ומעשה, יכול לגלות את המידות הקדושות. בכל דבר. וכל דבר שקורה לאדם, מחשבה שעולה לו, או מחשבה שחבר מספר לו, זה גם מחשבה, זה לא משנה. או שהוא רואה איזה מחשבה באיזה ספר, ואותו דבר מעשה, ואותו דבר רצון, עולה לו בנפש לרצות משהו. כל הדברים האלה, זה הכל, יש להם שורש בקדושה. רק התודעה שלו מצלמת אותם לפעמים בדיוק הפוך. אבל אם הוא מאמין שכל דבר יש לו שורש בקדושה, אז מכל דבר הוא יוכל להתקרב להשם. אם אפשר להתקרב דרך זה להשם, או שאפשר להתקרב דרך זה שמזיזים את זה הצידה, מתקרבים להשם, זה בכלל לא חשוב. אתם זוכרים שדיברנו פעם על היצר הרע שהוא מגיע לבן אדם, שבעצם צריך להסתכל עליו כמו על... תכנים את המשל עם הילד עם הצלחות, צלחות החרסינה. מי לא היה פה? ילד קטן רוצה לעזור, רוצה להוריד מהשולחן אחרי הסעודה. ולוקח הרימה כזאת שצלחות חרסינה והולך עם זה למטבח. ואז איזה מישהו אומר לו, אתה תפיל. אז הוא מפיל. מה מישהו התכוון להגיד לו? תוריד חלק, כי אם תמשיך ככה אז אתה תפיל. היצר הרע בא לבן אדם ואומר לו, תעשה כך וכך. מה הוא התכוון להגיד לו? מתכוון להגיד לו, אם תמשיך ללמוד כמו שאתה לומד, ולהתפלל כמו שאתה מתפלל, ולהתנהג כמו שאתה מתנהג, בסוף תעשה כך וכך כמו שאני מציע לך. אז כאילו, תיקח את עצמך בידיים, אבל הוא לא מבין בדיחות. אז הוא אומר, כן, אמרו לי לעשות ככה, אז עשיתי. אז זה נקרא או במחשבה, או ברצון, או במעשה, הוא יכול לגלות את מידות הקדושות. כנזכר לאל, שאפילו כשבא לעשות דבר מכוער חס ושלום, גם אז יראת השם לפניו. עד רבה, זה שהוא תופס את עצמו, והוא הולך, כמו בדיבור של הבעל שם טוב שלמדנו, שהוא הולך לסגור את הדלת, כדי שהשכן לא יראה אותו, מזה גוף הוא יכול לבוא ליראת השם. כי בעצם מזה הוא פוחד, הוא לא פוחד מהשכן. כמו שאמרה הגמרא, בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה. מה הכוונה בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה? בפשט אי אפשר לעשות עבירה לשם שמיים. זה לא עובד. אבל לדבר עבירה, לא כתוב דבר עבירה, כתוב לדבר עבירה. מתי שמושך את הבן אדם, הלב מושך אותו, לעשות דבר עבירה, אז הוא יכול מזה להתחזק בכל דרכיך דעהו. יכול מזה, זה יכול להביא אותו למקום, אוי, לאן הגעתי? אם מתחשק לי לעשות דבר כזה, סימן שצריך לקחת את עצמי בידיים, סימן שצריך לאסוף את עצמי. זה כמו תמרור. כמו שנדלק לך איזה, באוטו, נדלק לך איזה משהו אדום, ואתה יודע שמשהו הולך להיגמר שם. אין לך מים, אין לך שמן, אני יודע. שגם אז יכולים לדעת ולהכיר אותו יתברך. וזה כל יכולתנו להתפלל להשם על ידי שהשם יתברך בנו תמיד. היכולת שלנו להתפלל להשם היא הרי אף פעם לא נעצרת. היה מישהו יותר גרוע ממנשה שחטא והחטיא, ובחורבן עוד כתוב על כל חטאות מנשה אשר עשה. בחורבן. כתוב שבגלל זה למרות שאחריו היו מלכים צדיקים, וחזקיה היה בנו, לא, היה בן של חזקיה. היה אחר כך יושיהו היה מלך צדיק, ובני ישראל חלקית חזרו בתשובה, וכל זה לא עזר כלום, בגלל מנשה. ועל מנשה כתוב בדברי הימים, שהוא נלכד בשבי, והוא התפלל להשם, והשם שמע את התפילה שלו. והגמרא אומרת שהוא חזר בתשובה. זאת אומרת שעל ידי תפילה גם מנשה, למרות שהקלקול בממד הציבורי לא נמחק, אבל הוא באופן אישי, הוא הציל את עצמו. על ידי מה? על ידי תפילה. איך יכול להיות תפילה במצב כזה של חוטא ומחטיא? אז הוא אומר, התפילה לא באה מהבן אדם, התפילה באה מזה שיש אלוקות בלב של האדם. והאלוקות שבליבו של אדם, זה מתפלל. זה מתפלל מתוכנו. אחרת היו מצבים שבהם לא היינו יכולים להתפלל. הבן אדם היה צריך להיות בעל מדרגה כדי שיוכל להתפלל. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה.